קוראים מתוך כתבי רבש, כרך ב', איגרת סמך ב'. אנחנו בעמוד 1526. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1526, איגרת סמך ב'. שלום וכל טוב, סלע לידידי. את מכתבך קיבלתי. ובקשר, מה שאתה שואל בעניין לשמה ושלא לשמה, הנני לתת לך כלל פשוט. שעניין לשמה נקרא שהכוונה הוא בעת עשיית מצווה, שצריכים לכוון להשפיע נחת רוח ליוצרו. בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לעשות דברים, בכדי שיהיה לנו מקום עם אלו המעשים, לתת לו משהו, היינו בזה שאנו רוצים לענותו. ולמה אנו רוצים לעשות לו נחת רוח? הוא שזה לנו זכייה גדולה, שאנחנו משמשים את המלך. היינו שכל הנעתנו הוא בזה שאנחנו משמשים את הרב. וזהו הפרס שלנו. זאת אומרת, שזה בא להוציא מלך, אם אנחנו רוצים פרס עבור השימוש, או שהשימוש בעצמו, זהו הפרס. בנוהג שבעולם, אנו רואים מציאות כזה, היינו שיש מציאות שאדם עשיר הולך עם אדם גדול וחכם לאיזה מקום, והעשיר סוחב את החבילה של החכם, ולא נותן לאחר שיקח ממנו את החבילה, אלא שאומר, שלא מגיע את הזכייה הזאת לשאת את החבילה של החכם ולא לאחר. ולפעמים, אם החבילה קשה לשאת מפני כובד המסע, והעשיר אחר שהוא גם כן מלווהו להחכם, רוצה שגם יחליף אימו, שהוא רוצה מעט לשאת את החבילה. אין הוא מסכים. מפני שזהו זכייה גדולה להעשיר, בזה שהוא משמש את החכם. וגם גודל הנעתו של העשיר תלוי בגודל חוכמתו של הרב. כי כל מה שהרב הוא יותר חכם מבני דורו, אז מרגיש העשיר בזה שהוא משמש אותו יותר תענוג. והנה בכדי לשלם לסבל את הסכום כסף, מה שהרב היה צריך להיתן, נגיד למשל $2, אז בעת פרדתו עם העשיר, נותן הרב לעשיר $3, ואומר לו, קח לך בשביל התרחה שלך. ואומר לו, לסבל פשוט הייתי נותן רק $2, ולך שאתה עשיר ואיש נכבד, אני מוסיף לך ואני נותן לך $3. איזה אלבון היה זה לעשיר, אם היה נותן את הפרס עבור השימוש. אלא כל גדלות של הפרס שלו הוא רק בזה ששימש את הרב, ולא את השכר עבור השימוש. כמו כן ברוחניות, כוונת האדם צריך להיות רק השימוש לבד. כי בזה הוא מראה שיש לו יקר וחשיבות בזה שהוא משמש את המלך. מה שאין כן, בזמן שהוא מבקש שכר עבור השימוש, זה מראה שאין לו שום חשיבות בהמלך, וכל כוונתו הוא רק להשכר. והעיקר הוא שלא חשוב לו את מי הוא משמש, אלא העיקר הוא כמה שכר הוא יקבל עבור השימוש, כדוגמת סבל, שכל כוונתו הוא השכר, ולא חשוב עבור מי הוא יסחוב מסעות. וכל כוונתו הוא בהכמה שהוא ירוויח. וזהו כל ההבדל בין משמש את המלך עבור פרס, או שכוונתו שלא על מנת לקבל פרס. וכדי שיהיה כוח עבודה, שהאדם יוכל לקבל עליו כוח לעסוק בתורה ומצוות, מוכרח האדם להתבונן בגדלות וברוממות השם יתברך. כי כפי גדלותו של המלך, באותו שיעור ממש, הוא יותר קל לו לעבוד עבודת המלך. כי מרגיש בעצמו שהוא למלך מלכי המלכים. אז צריך להיות השמחה והעונג לאין קץ וגבול. ויש מקום לצייר בזה שיכול לומר כי רק לו נתן המלך לעמוד ולשרת אותו. כי לאחרים לא נותן הכוח הזה. ומה שהם עושים, אין כוונתם לשמש את המלך, אלא לשמש איזה אדון, שהאדון ישלם להם עבור החבילות, מה שהם סוחבים כל היום את החבילות של האדון. ולא חשוב להם מי הוא האדון, ועיקר הוא איזה משלם יותר משכורת. לזה האדון הם משמשים ועובדים. ובזה תבין מה שאלת. בזמן שהאדם מרגיש חיות בתורה ועבודה, היינו שמרגיש שהקדוש ברוך הוא מקרבו ונותן מקום שישמשו, והאדם מרגיש תענוג, אז יש מקום לומר מי הוא המחייב לתורה ועבודה. בטח הקדוש ברוך הוא, כי הוא הנותן לו את התענוג בתורה ועבודה. ולא שכוונתו שהוא עוסק בתורה ועבודה כדי שישיג על ידי זה תמורה גשמיות, דהיינו כבוד או כסף. ומכל מקום, זה נקרא שלא לשמה. מדוע? ואתה אמור, משום שהתענוג מחייבו לעסוק בתורה ועבודה. והיות שיש באדם רצון לקבל תענוג, לכן בזמן שהאדם מרגיש תענוג בתורה ועבודה, אז הרצון לקבל תענוג מחייב את האדם לעסוק בתורה ועבודה. נמצא לפי זה, מי הוא המחייב? היינו מהי הסיבה שגורם לאדם שיעסוק בזה? בטח התענוג, שזה מכונה בחינת שכר. וזה נקרא שמשמש את המלך על מנת לקבל פרס. שהכוונה הוא על השכר שהוא התענוג. ולא חשוב אז מי הוא המשפיע לו את התענוג, אלא העיקר הוא שהתענוג הוא כל כך גדול שהאדם נכנע נגד התענוג. וזה על דרך שאמרו חז"ל לעניין הלכה, שאני הכי דיצירת תקיפי. נמצא שאנוס הוא. שהכוונה דכבר אין לה בחירה, משום שהתענוג, בזמן שבא במידה יותר גדולה מכפי שהאדם רגיל לקבל תענוג, אז כבר אין כוח באדם להתגבר, וזה נקרא שאין לו בחירה. היוצא מזה, שיש תמיד לחלק בין לשמה לשלא לשמה. פירוש, אם התענוג בא בזה שמקבל תענוג בעת התעסקותו בתורה ועבודה, נמצא שהסיבה שלו הוא התענוג, ולא חשוב לו מי הוא הנותן התענוג. אבל אם התענוג מזה שמשמש את המלך, זה נקרא לשמה. מטעם שכאן תלוי את מי הוא משמש. וזה תלוי לפי גדלותו של המלך. בשיעור זה התרבה התענוג. נמצא שהסיבה שלו הוא המלך, והתענוג הוא רק תוצאה משימושו של המלך. אם הוא משמש מלך קטן, יש לו תענוג קטן. אם הוא משמש מלך גדול, יש לו אז תענוג גדול. לכן, אם המלך הוא הקובע, והוא הסיבה לעבודה, זה נקרא לשמה. אף על פי שיש לו תענוג מזה שהוא משמש את המלך, ואף על פי שהוא בטל מגדלותו של המלך, ואין לו מקום לבחירה, אבל הכל הוא בשביל המלך. נמצא שזה נקרא לשמה, שהכוונה הוא לשמש את המלך, ולא על השכר. זאת אומרת, אם נמשך לו תענוג בזה שהוא משמש את המלך, אבל לא התענוג הוא הסיבה, אלא גדלותו של המלך הוא הסיבה. מה שאין כן, אם הוא חושק להתענוג שבא לו על ידי התעסקותו בתורה ועבודה, נמצא שהתענוג הוא הסיבה. והגורם זה נקרא שלא לשמה, אלא לשם תענוג. היוצא לנו מזה שעיקר עבודת האדם הוא שיתבונן בגדלות השם. היינו שהוא צריך להסתכל בספרים המדברים מגדלות השם. ובזמן שלומדים, צריכים לצייר לעצמו באיזה שיעור היו חז"ל, התנאים והאמוראים וכולי, מרגישים את גדלותו של הקדוש ברוך הוא. והתפלל להשם שיאיר להרגיש את רוממותו יתברך, בכדי שיוכל להכניע לבבו ולהיבטל לפני הקדוש ברוך הוא. ולא להיות נמשך אחרי זרם העולם, הרודף אך ורק למלות תאוות בהמיות. רק שהשם יאיר לו עיניו, שיוכל לעסוק כל חייו בתורה ועבודה, ובכל דרכיך דאהו. היינו אפילו שעוסקים בדברים גשמיים, גם כן יהיה לטובת הקדושה. אבל מתוך שלא לשמה, באים לשמה. היינו, בעניין לשמה הנעל, זהו כבר מדרגה גדולה. והאדם צריך להתחיל מי שלא לשמה. היינו שידע בעצמו, בהכרה מלאה, שעיקר התענוגים נמצאים בתורה ועבודה, ולא בגשמיות. והגם שהוא מרגיש כעת יותר תענוג בדברים גשמיים, יותר מכפי שהוא מרגיש בדברים רוחניים, זהו מסיבת שחסר לו את ההכשרה בתורה ועבודה, שהוא תלוי גם כן באמונת השם. ואז, על ידי התורה והאמונה בהשם, מרגישים את המאור שבתורה, והמאור הזה מחזירו למוטב.
השאלה הראשונה, נגיד שמאיר לגדלות השם, והגדלות הזאת מחייבת אותי להתייחס אליו כמו חסיד, לרבי שלו, שאני הכל עושה כדי לשרת אותו, כי אני מקבל בזמן השירות תענוג, ואני גדול מפני שאני שייך לגדול, ואני יכול להתגאות כלפי האחרים שיש לי הזדמנות לשרת לרב גדול. הבורא הוא נקרא, הוא קורא אותו כאן רב. כן? למה זה נקרא לשמה? אני עושה את זה מתוך הכרת הגדלות. מתי אפשר להגיד שיהיה לשמה ממש? זאת אומרת, שאני משרת את המלך ללא שום פנייה עצמית. בבקשה. בוא נמצא את הסיטואציה, איך להגיד סיטואציה? המצב, התרכובת הנכונה ביני, אולי קבוצה, אולי אנושות ובורא, איך אנחנו צריכים להעמיד את כל האמצעים, הנושא לאותו המצב, שזה יהיה באמת לשמה. היינו, מנותק מהרצון לקבל שלי. בבקשה.
אני חושב שאם אנחנו מצליחים לעשות את העבודה בחברה למען החיבור, ותשומת הלב שלנו זה מה קורה עם החברים, אם הם בסדר, אם להם טוב, אם הם נהנים, ואנחנו נהנים מזה שלהם טוב, אז אנחנו יכולים להיות בדרך של להתנתק מהרצון לקבל שלנו. לא להסתכל על התענוג שלי בכלל, רק אם להם.
כותב כאן והתפלל להשם שיעיר להרגיש את רוממותו יתברך. צריכים להגיע לכזו גדלות הבורא, גדלות השם, שעד כדי כך שנרגיש שהכל בא ממנו והכל חוזר אליו. כל החיים שלנו. בשביל זה הייעוד, זו המטרה, ומהחשיבות, מהגדלות של הבורא, אנחנו נוכל להגיע ללשמה.
והגדלות הזו היא צריכה להיות בבחינת חומר דלק, שאדם לא יכול לעבוד אם אין לו חשיבות. אם זאת החומר דלק, הוא לא צריך להיות הסיבה שבשבילה הוא עובד.
מה הייתה השאלה בדיוק? למה? מה, תשובות קצת, תפספסתי את השאלה, כן.
אני חוזר על השאלה, איך אנחנו יכולים לייצב את המצב שבו אנחנו בטוח פועלים לשמה? בבקשה.
מטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקבל תענוג עד בלי די, בכלים שלנו, ברצון לקבל, ב-100%. רק מה, התענוג הזה הוא צריך להיות מנותק מכל כוונה לקבל לעצמו. כמו שהוא אומר שם במאמר, שהתענוג להשם דווקא. גם התענוג להשם דווקא, שאנחנו צריכים ליהנות מזה שאנחנו משפיעים נחת רוח לעליון, שנמצאים ממש נהנים מזה שהבורא נהנה שאנחנו נהנים. שהכל, הכל, הכל, הכל הוא ממש תענוג שהוא מנותק מהכוונה לקבל לעצמו. שהוא כולו מתוך הכוונה להשפיע.
קודם כל צריכים להיות שלבי הכנה לזה שאנחנו מסוגלים לעבוד ולהשקיע בלי שום תמורה, ביובש, כמו במדבר. אחרי זה בא השלב שאנחנו באמצעות החברה, משקיעים בחברה ואז מקבלים. אבל זה בא באמצעות ההשקעה שלנו שהשקענו. וככה אנחנו יכולים להכין את עצמנו למצב הזה של לשמה.
כדי שהלשמה הזה יהיה ממשי, אסור שהגדלות הזאת תיעצר בי. אלא אני חייב לדאוג שזה יהיה בזרימה כזאת אינסופית דרך כל הסביבה, כל הכלים, כל הרצונות.
זה נשמע כאילו לא טבעי, איך יכול להיות שאני אהנה מזה שהוא נהנה, או שהחברים ייהנו, אבל הדימוי שעולה בי זה כמו אבא שיכול לראות את הילדים שלו נהנים ומזה נגרם לו תענוג. זאת אומרת, התענוג לא נמצא בו בכלל.
כל היופי בדרך שלנו זה שהולכים בהכרה מלאה ומכירים את הטבע. לכן השלב הראשון הוא ללכת בשלו לשמה מתוך מודעות שאנחנו רוצים להגיע לשמה. אבל מבינים שהולכים בשלו לשמה ומקבלים חומר דלק מגדלות השם ונותנים את כל הכוח על גדלות הבורא וחשיבות הבורא. והוא הופך אחר כך את התמונה, כי יש בזה בפנים תפילה להגיע לשמה.
כן, כלומר המעבר מלשמה ללא לשמה הוא תלוי בגילוי של תכונת ההשפעה שמעל הכוח האנושי שנמצא בי. אם אני עשיתי את המאמצים, בטוח זה עדיין נמצא, נקרא לא לשמה, כי זה רק מצד האדם, לא יכול להגיע אדם לשמה בעצמו, אלא רק בתנאי שמקבל את ההערה הזו שנקראת לשמה, אז בזכותה, הוא פועל לא בעל מנת לקבל פרס, אחרת לא יכול.
כן, אז צריך לקרות סוג של נס בעצם, שאנחנו, הנס הזה קורה באופן, בקפיצה פתאומית, שאנחנו מכינים את עצמנו במאמץ פנימי אדיר, בתוך החברה, מבטלים ומוכנים לעשות הכל בלי לקבל כלום, ובמאמץ הזה, אולי באיזה נקודת צי שלו, יש את המעבר לשמה.
כן, דבר אחד זה להכיר בגדלותו, ודבר נוסף זה מה אני עושה עם ההכרה הזאת, איך אני משתמש במה שקיבלתי, איך אני מממש את התכונות שאני מכיר בהן כתכונות שגורמות לטוב, לאהבה, להשפעה, איך אני מממש את זה בחברה.
כל שינויים נעשים על ידי מאור המחזיר למוטף, שנקרא תורה. השינויים שהאור עושה, הוא עושה בתוך הרצון לקבל שלנו, שכולו מלכתחילה על מנת לקבל. איזה שינוי המאור המחזיר למוטף, אור התורה, או הבורא, אור הבורא, אור העליון, עושה על הרצון לקבל שלי, כדי לתקן אותו שאני אהיה כמו הבורא. הרצון לקבל זה כל הטבע, כל היסוד שלי. איך הוא צריך להשתנות, לאיזה צורה בדיוק, על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני אהיה דומה לבורא. בבקשה.
המאור המחזיר למוטב צריך לייצר בי איזה שינוי שיאפשר לי ליהנות מזה שמישהו אחר נהנה, ולא ממשהו שאני מקבל או לא מקבל. צריך לעשות שינוי בתפיסה הזאת של ממה אני נהנה.
השינוי הזה זה שיש לו אפשרות לעשות חשבון, עד כמה אני מוכן לקבל תענוג בעל מנת להשפיע, שכבר אני לא מקבל אותו ישירות לתוך הכלי. מסך.
שיקבל תענוג מזה שהוא מתייגע לטובת המילוי של האחרים, כמו שהוא נהנה ומקבל תענוג מזה שהוא מתאמץ כדי להשיג איזשהו מילוי לעצמו. ויהיה לו את אותה התלהבות וחשק כמו שהוא עובד קשה כדי לקבל למלא את עצמו, והוא רואה, מאיר לו התענוג, ככה יאיר לו התענוג שיתקבל באחרים.
כן, הרבה אין לי מה להוסיף על מה שנאמר. מה הוא מחזיר למוטב? זה שהוא מחזיר אותנו למוטב, המוטב זה הבורא, הבורא זה המשפיע. כמו שהבורא הוא המשפיע, ככה אנחנו צריכים להיות המשפיעים. אז יש בינינו קשר, יש בינינו השתוות הצורה, השתוות התכונות. וזה המאור שפועל עלינו ממדרגה העליונה, שבא מעולם ההשפעה, שאנחנו מעוררים אותו בחיבור בינינו, בקשר בינינו, פועל עלינו ו... לאט לאט יוצר בנו את הצורך ואת החיסרון הנכון. לדרוש אותו כך שיפעל עלינו וישנה לנו את הטבע. מי הכוונה בעל מנת לקבל, כוונה בעל מנת להשפיע. זה כל העניין. להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, להגיע לדבקות, השתוות התכונות.
המאור, מה שהוא עושה, הוא מגדיל את הרגישות. את הרגישות לרצון לקבל. קודם כל אני נהיה רגיש לזה שאני נמצא בתוך רצון לקבל, הוא פותח לי אותו ומראה לי, ואני גם נעשה יותר רגיש לזולת, להשפעה לזולת.
שהמאור המחזיר למוטב מביא את הרצון לקבל לכזאת צורה שיהיה מסוגל לעבוד עם תכונת ההשפעה בצורה נכונה. כאילו מאזנת את כל חלקי הרצון לקבל השבור בצורה כזאת שיהיה כזה רצון שיוכל להכיל את כל תכונת ההשפעה בצורה נכונה ולעבוד איתה.
מטרת הבריאה היא שאנחנו נעשה נחת רוח לו, לבורא. ממה הוא נהנה? מזה שאנחנו משפיעים לו. כן? לא? למה לא? מה זה נקרא לעשות נחת רוח לבורא? שבזה אני מגיע לדביקות. אני משפיע לו, הוא נהנה, ואז מה זה נקרא שאני דבוק לכזה מצב שהוא נהנה ממני? אנחנו צריכים לפצח את מה זה נקרא לא לשמה ולשמה. אז מה זה נקרא שאנחנו עושים לו נחת רוח, וזו בעצם כל מטרת הקיום שלנו, מטרת העבודה שלנו, מטרת התיקון שלנו, שנעשה נחת רוח לו. זה נשמע אולי מאוד אגואיסטי אפילו. ולאותו מצב שאנחנו עושים לו נחת רוח והוא נהנה, אנחנו צריכים להידבק. איך? גם כן בהשתוות הצורה, בחיבור מלא. בבקשה. כולנו משלימים זה את זה. משתדלים למצוא פתרון באמצע, במרכז הקבוצה. זה שלאף אחד אין פתרון זה טוב. נקווה שלכולם יחד יהיה פתרון.
מה שעולה על דעתי זה המצב הזה שאני רואה את הבנים שלי גדלים והם נהיים עצמאים, והם בעצמם מתחילים להיות כאלה שעושים בשביל אחרים ומשפיעים, וזה גורם לי נחת רוח גדולה. אני חושב שאנחנו ככה כלפי הבורא. אם הוא רואה אותנו מתחברים, אם הוא רואה אותנו מתנהגים בהשפעה ומגיעים למדרגה שלו, כאילו זה מה שגורם לו נחת רוח. אז זה המאמצים שלנו.
כן, שאנחנו נהיה כמור. הוא לא צריך את ההשפעה שלנו, אין לו בזה צורך. אבל כשנגיע למדרגה שלו, שנהיה באמת בהשתוות צורה איתו, אנחנו צריכים להיות ממש משפיעים כמו בהשפעה ב-100%, כמו שהיום אנחנו בקבלה ב-100%. אז ברגע שנוכל להשפיע רק לו, אז נוכל להיות כמו.
ואולי השתוות הצורה היא גם תלויה בעניין שכמו שהוא לא... הסיבה לבריאה היא להטיב לאחרים, לא להטיב, לא למלא את עצמו, והמילוי, יש פה איזשהו סיבוב כזה שהוא, האם הוא הדבר, הוא הגורם או שהוא בא כתוצאה? זה הבדל מאוד גדול. האם אני פועל כדי להשפיע לבורא, כדי להתמלא, או שאני צריך את המילוי הזה כאיזושהי תוצאה, שהיא סוג של סימן שבו אני בעצם פועל נכון, שמחה שהיא כתוצאה מהפעולה של ההשפעה שלי.
מה זה נקרא שאנחנו עושים נחת רוח לבורא, שאנחנו נדבקים? נחת רוח שאנחנו עושים לבורא זה שאנחנו עושים מכינים מקום שהוא יוכל להתגלות, ולא שהוא צריך את ההשפעה שלנו שנעשה לו נחת רוח. מה העליון צריך? העליון רוצה שנהיה כמוהו, שנכיר מערכת ההנהגה וההשגחה העליונה, שנרגיש את השכל העליון, את האהבה שיש בבורא, שאנחנו לא יודעים מה זה. להרגיש אותה, להכיר אותה, לעלות לרמה הזאת, לגובה הזה, להיות כמוהו, להיות דומים לו. ואז בזה יש לו נחת רוח. שאנחנו מעצמנו עושים אותו, שאנחנו בהכרה, במודעות, עושים את הדרך להשיג את המחשבת הבריאה.
כן, שאלה מבלבלת קצת, שמסתכלים על החיים שלנו היום, איך הם נראים, אבל אני אומר, זו שאלה מבלבלת, שאתה מסתכל על החיים היום. יחד עם זאת, אני חושב, זה לא כל כך דומה, נגיד, להורים, כי הורים, מה שאני לא אתן לילד, אני בסוף לא אביא אותו לגן עדן. אני לא אביא אותו לאושר נצחי. כאן הבריאה הכינה לנו אושר שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו בשכל, ואנחנו יכולים להגיע אליו רק אם נשנה את התכונות. אז בעצם שינוי התכונות מאפשר לנו לקבל את אותו אושר נצחי.
שינוי תכונות הזה בא יותר לידי ביטוי בדימוי שנותן בעל הסולם. בדוגמה על סוס ורוחבו, שהסוס הוא זה שמקבל את כל התכונות, ומתוך ההכרה והידיעה מסוגל להבין את הרוכב, כאילו להמשיך את פעולותו, ובעצם להגיד ש... בוא נגיד, גם אני הייתי בורא בצורה כזאת את העולם.
למעשה אנחנו נמצאים כבר במערכת מאוד סבוכה של קשרים ותלות הדדית בינינו. הרעיון הוא שאם אנחנו מצליחים לתפקד בתוך המערכת הזאת, מתוך מודעות לטובת המערכת ולא איך לנצל אותה, אז אנחנו מתחילים לגרום נחת רוח לבורא, כי זה בסופו של דבר המטרה. שאנחנו נגיע למצב שבו אנחנו ביחד עובדים כגוף אחד, במודעות מלאה. כל אחד עושה פשוט את העבודה שלו, אבל... אנחנו עושים את זה גם עכשיו, אבל זה בלי מודעות. בלי המודעות הנכונה.
לכן צריכים תמיד לשים את המטרה בראש, שכל המעשים יהיו מכוונים לשם, לעשות נחת רוח לבורא. שזאת תהיה המטרה. כן מצליחים, לא מצליחים, זה כבר המאור, זה, אבל לשם אנחנו מכוונים. להיות כלי שהוא משפיע כמו הבורא.
ההבדל בין חסיד לסבל, בדוגמה שבאיגרת חב, זה ב... סמך בית, סליחה, איגרת סמך בית. ההבדל הוא במקור התענוג. הסבל נהנה מהכסף, ולא אכפת לו ממי לקבל, כמה שיותר, והחסיד נהנה דווקא מהגדלות החכם, או למישהו משרת. אבל גם הוא וגם הוא בעצם נהנים בעצמם בכלים דקבלה. כן? נגיד ש... החכם הזה הגדול, הרב, נותן לחסיד $3, כן? לסבל היה הוא נותן אחד או שניים, כן? וחסיד לא רוצה לקבל. אם הוא היה נותן לחסיד $1,000,000, אז חסיד כבר היה במצב יותר קשה, כן? ככה כל אחד, כן? זה ברור, כן? איך חסיד יכול לשמור את עצמו שהחכם או רב נותן לו כל העולם, מה שאתה רוצה, כן? והוא שומר את עצמו ונשאר חסיד, נהנה מגדלות הרב ולא, ומסרף לקבל ממנו כסף. איפה כאן אנחנו יכולים לראות את ההגנה, מסך, חומה שהוא בונה כך שממש הגדלות הרב כל הזמן תהיה יותר מכמה שהרב הזה מוכן לתת לו פיצוי. נגיד, רב לא רוצה שהוא יהנה מגדלותו, דוחה אותו, אלה, מכניס לו מיליארד, כמה שאתה רוצה, רק תעזוב אותי. איך החסיד כאן צריך לעשות? מה הוא עושה? מה בידו? בבקשה.
לא יודע, אני יכול רק לבטל את עצמו ודרך החברה. לא, אין שום סיכוי ברור לעמוד בזה. בקשה, תפילה, שיבכה לחברים שישמרו עליו.
עד שאדם לא משיג מסך, באמת כוח ההגנה, שכל מה שהוא מקבל עושה, יכול לעשות חשבון עד כמה הוא משפיע על הנותן, ורק לפי זה יכול לקבל. אז הכל נמדד רק לפי הגדלות והחשיבות של תכונת ההשפעה, רק לפי עד כמה שמרגיש את את הגדלות שיש בתכונה הזאת, את החשיבות שיש בתכונה הזאת, אז לפי זה הוא רוצה כמה שמעריך את הייחודיות של התכונת ההשפעה, אז לפי זה הוא רוצה להיות גם גם המשפיע, שהוא כולו כולו המשפיע, הוא כולו כולו רוצה להיות כמו הבעל הבית, כמו מי שנמצא מאחורי התענוג, רוצה להיות כמו, להידמות לו. ואז לפי זה יש לו כוח או יכולת או בכל אופן רצון הנכון או הרצון לכוונה הנכונה ש לא יקבל כלום או לא ירצה לקבל כלום בכלים דה קבלה, אלא שרק מתוך זה שאם יכול להשפיע רק אז.
צריך להיכנס פה לאיזה מעין תהליך, כמו עם המשל הזה שמישהו נכנס לארמון המלך עם איזה קד ועם איזה כלי כדי לקבל דברים, ושהוא יוצא נותנים לו בעיטה ומרוקנים לו את הכל. אז אנחנו צריכים להיות באיזה תהליך שאנחנו משקיעים בחברה הכל, אבל מצד שני פתאום מקבלים ריקנות, מקבלים חוסר ביטחון, כל מיני מצבים שזורקים אותנו, ולמרות המצבים האלה אנחנו מצליחים להתעלות מעליהם ולהמשיך. וזורקים יותר חזק וממשיכים יותר חזק, וכך הלאה וכך הלאה. עד שאני לא יודע, זה מגיע לאיזה סוג של שאה.
חסיד במצב קשה, אבל אם היה, כן, אם הוא נהנה מגדלותו, אז היה, את כל מה שהוא מקבל, היה משקיע בפרסום שמו ורעיונותיו, כך כדי שאפשר יהיה אחר כך לקבל מכל מה שהוא השקיע עוד יותר גדלות ועוד יותר הנאה מזה, ככה בדרך עקיפה להשתמש במה שיש לו בפרסום שמו של הגדול הזה עוד יותר.
מה שאני יכול אולי להוסיף זה שנראה לי שפה צריך הכנה. ההכנה פה היא מאוד חשובה. מה היה לפני, מה הוא עשה לפני, איך הוא הכין את עצמו. כמו שאנחנו מדברים, יש לנו כלים, יש לנו לימוד, יש לנו הפצה, יש לנו כל מיני דברים, עבודה בחברה, שזה דברים שאנחנו עושים כדי להזכיר לעצמנו כל הזמן שהחשיבות של החיבור וההשפעה היא יותר גדולה מכל דבר אחר שאנחנו עושים. ופה הוא אומר, והתפלל להשם שיעיר להרגיש רוממותו ידבר. זהו, צריך להתפלל.
יש לנו אור אינסוף שמביא לנו או תענוג בדולרים, או תענוג מגדלות הבורא, וכנגד זה רצון שמוכן ליהנות או כך או כך, לא חשוב איך, העיקר ליהנות. ובאמצע בין הרצון ובין האור אינסוף ישנה קבוצה, שאם לא היא, לא היינו יכולים אף פעם לא לצאת מהטבע שלנו. היינו לדרוש הנאה, תענוג, בכלים שלנו, די לקבל. אז הקבוצה שעומדת ביני לבורא, היא חייבת, יכולה, זאת אומרת, מסוגלת, לסדר יחס שלי עם הבורא כך שאני מגיע לקשר הנכון. לסדר את הקשר הנכון זה תלוי בי ובי בלבד, אפילו לא בקבוצה ולא בבורא, רק אני כאן בעצם אותו המרכיב, האלמנט שיכול לקבוע את כל המקרה הזה, שאני דרך הקבוצה אשתנה עד כדי כך כלפי הבורא שנהיה כמוהו. ומחוץ לקבוצה אז יש בורא מקור התענוג מופשט, שיכול להיות דולרים או מה שם או, או, או תענוג מגדלות, או תענוג מחומה, לא חשוב ממה, כן? הכל, הכל, הכל בו, כן? ואני ברצון לקבל שלי פשוט שרוצה ליהנות. מה עושה הקבוצה שעושה ממני ממש המותם לבורא? שמצד אחד אני הצרכן, כי הוא הנותן ואני המקבל, ומצד השני אני השותף, השווה לו ונותן. איך הקבוצה בעצם משנה את כל היצרות האלה, מביאה אותי לתיקון. ואני צריך לראות את הקבוצה שאני משתמש בה, שאני הקובע. הבורא זה המקור הקבוע. הקבוצה זה מקור המשתנה בהתאם למה שאני קובע. איך אני אקבע את היחסים, מצבים שלי עם הקבוצה, כדי לקבוע יחסים שלי עם הבורא. בבקשה.
הקבוצה מרימה חשיבות המטרה, חשיבות הבורא, חשיבות הדרך, מעל כל מה שחשוב לך בחיים. בשביל שזה יקרה, אתה צריך פשוט להתקלל, להיכנס פנימה, בלשרת אותם ב-100%, בממש לעשות הכל, כדי שהם ייתנו לך את זה. תמיד הבורא ייתן לך כל מיני תענוגים בדולרים, בכבוד, בלא יודע מה בחוץ, והקבוצה חייבת לתת לך יותר מזה תענוג בגדלות השם.
כן, הצורה של התקללות, החיבור בקבוצה, היא זו שאמורה להפוך אותי מצד אחד לזה שאני צרכן, לבין זה שאני מקבל צורת הבורא. כי בצורה שבה אנחנו יוצרים את החיבור, אז כבר התענוג שמתקבל, הוא לא מתקבל בכלים שלי.
הבורא נסתר. ויחד עם זה רוצה שנעבוד, נעשה פעולות כדי שנגיע ונוכל להידמות לו. הוא חייב להיות נסתר כדי שאם לא היינו משוחדים ורצים אחריו. ולא היינו משיגים שום דבר מעצמנו. לכן יש אמצעי ביניים. שנקרא קבוצה, שנקרא חברים, וכדי שיהיה איזשהו סיכוי שאנחנו נשתחרר מהטבע שלנו, אז אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות בינינו, שזה בעיקר הכנעה וביטול כלפי החברים, ועוד כל מיני דברים שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים לעשות ולקיים בינינו, כי כך אנחנו מאלצים את עצמנו לעשות דברים שהם נגד הטבע שלנו, ותוך כדי כך שאנחנו יוצרים כאלה הקשרים מיוחדים בינינו על ידי כל מיני הפעולות, אז בזה אנחנו מזמינים את המאור המחזיר למוטב, שרק הוא יכול לעשות בנו את השינוי ואת המהפך הזה שאנחנו מייחלים לו. וזה כל הסיפור, אנחנו צריכים מאור המחזיר למוטב, זה יכול להיות רק בפעולות החיבור, ביטול, הכנעה וכו'. והקבוצה יש בה את הכוח ואת החשיבות שאין לאדם מצד עצמו כדי שהוא יוכל לעשות את הפעולות האלה, אבל שוב, רק בשביל שהמאור המחזיר למוטב יפעל וישנה בנו את היוצרות.
טוב, קודם כל הכל מתחיל באמת במאור, ולזה צריך לכוון. יש פה שני אופנים. אופן אחד, הקבוצה צריכה באמת לזהות את הייחודיות שבכל אחד, ולדעת לתת לו במה לאותה ייחודיות. ברגע שהבן אדם מקבל החברה המעריכה, את מה שמיוחד בו, מבחינתו הוא מוכן לתת הכל. כמו שכותב בעל הסולם במאמר האומה, שהבן אדם אז יכול לתת את המקסימום ולקבל מינימום, אם מכירים בייחודיות שלו. ושתיים, החברה צריכה גם לדרוש מהבן אדם שיתבטל. עכשיו, אם הבן אדם לא רוצה, אם הבן אדם רוצה לעבוד באופן יזום, אז הוא צריך לראות איפה הוא יכול להביא תועלת, ושם לתת, ללחוץ על כל הגז, ומצד שני, בשאר הדברים להתבטל ולעשות כל מה שמבקשים ממנו.
כן, בדיוק, אדם מצדו עצמו צריך, בגלל שהוא אוסף של רצונות ייחודיים, אז זה חלקו בבניית הכלי הזה הכללי, והתפקיד של הקבוצה הוא פשוט לתת מקום נכון לאותו אוסף של רצונות, לתת לו איזה שם גבולות, כך שהוא יהיה חלק אינטגרלי באותו הגוף של אדם הראשון.
אז יש קסם כזה בקבוצה, שברגע שאוסף של אנשים כמונו שרוצים לגלות את תכונת ההשפעה והאהבה מתחברים, אז נוצר בינינו גדלות וחשיבות של המטרה הזאת, למרות שהיא לא קיימת באף אחד מאיתנו. וזה הקסם, זה לא קיים באף אחד, וזה מאפשר לכל אחד א' לתרום את הייחודיות שלו, כמו ששי אמר, ולעזור לזה, לתמוך בזה ולהשתתף בזה, וב' להרגיש שכאילו הוא מקבל, בלי שהוא יקבל מהקבוצה את הגדלות והחשיבות, אז לא יהיה שום דבר. אז זה מאפשר, זה כמו כזה דבר קסם שאפשר גם לתרום לו וגם לקבל ממנו, והוא לא קיים באף אחד, והוא קיים בינינו כקבוצה.
חייב להיבטל, חייב לעשות הכל כדי להיכנס לעומק הקבוצה, כדי לקבל חשיבות המטרה, וזה גורם לו בסופו של דבר לבקש מאור המחזיר למוטב.
היחסים עם הקבוצה צריכים להיות דווקא בזמנים שבהם יש גם הרגשת ריחוק מהמטרה, ואז אנחנו יכולים לעזור זה לזה ולעלות אחד את השני, באופן שנותנים גדלות ודוגמה, ואפילו שאין באף אחד את הגדלות הזו, אבל מתוך שכולם משתדלים לדבר על זה ולהיות בזה ולהקרין את זה, ומצד שני גם לקבל רושם מזה, כלומר לראות את עצמם קטנים לעומת האחרים שרק אז יכולים לקבל מהם את הרושם הזה, אז מתוך הפער בין הגדלות שמקרינים לבין זה שמרגישים את עצמם קטנים, אז כן יכולים לקבל את הרושם, למרות שהוא לא נמצא בהם, וזה פעולה עצמאית של האדם עם החברה.
איך אגבע את היחסים שלי עם הקבוצה כדי לגבע את היחסים שלי עם הבורא? העניין הזה שהיחסים שלי עם הקבוצה זה בדיוק היחסים שלי עם הבורא. הם לא פחות ולא יותר, אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא בחיבור בינינו כמובן. ולכן כמו שאותו גר עם הלל הנשיא אמר לו צא ולמד, אנחנו צריכים לעשות הכל, כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים להשתולל, אנחנו צריכים להתפרע, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שנוכל להשפיע אחד על השני כך ש יהיה בנו את הכוח ואת החשיבות ואת הגדלות ואת החומר דלק, ללכת כל הזמן קדימה לקראת הרצון והצורך הנכון והמותאם לתכונת ההשפעה. שיפעל עלינו ככה מאור שישנה בנו את הטבע. ואין לנו שום מקום אחר ושום דרך אחרת אם לא לחפש את הצורך הזה, את הנחיצות הזאת, את התפילה הזאת שתיווצר מתוך החיבור בינינו, רק בתוך הקשרים שאנחנו משפיעים אחד על השני. שוב, בזה שכל אחד מבטל את עצמו, כל אחד מכניע את עצמו, כל אחד משתדל מכל וכל לראות את הגדלות של החברים ולקבל מהם את החשיבות שאין בו מצד עצמו. ממש צריכים לנצל אחד את השני בצורה המקסימלית כדי לקבל כל הזמן החיסרון, ללכת ולעשות פעולות ולהפעיל את עצמנו כך שהם נגד הטבע שלנו. ואת זה רק מהסביבה אנחנו יכולים לקבל.
אם אנחנו רואים, כמו שדורון אמר, שיש קסם בקבוצה, אז אם אנחנו נחשוב, זה ככה אוסף את כל מה שמסכם את כל מה שאמרנו, בכל הסדנה, שכדי להגיע ללשמה אנחנו צריכים לעבור איזה שעה. ובקבוצה היא יכולה לייצר לנו את המצבים האלה, אמרנו מניעות, אמרנו כל מיני דברים שצריכים להתגבר עליהם, נפילות והכל. בקבוצה אתה לא צריך להגיע למצבים האלה. הקבוצה יכולה לדאוג שכל אחד יחווה את הדברים האלה בצורה מאוד מהירה, וככה לקצר את הדרך.
אדם צריך לייצב את עצמו עם הקבוצה בצורה כזאת, כדי, לא יודע, כדי שהוא יהיה חלק מהגוף הכללי הזה, שידע מה הגבולות שלו, וידע שיש את תכונת ההשפעה שממלאה את הגוף הזה, וכולם פועלים בצורה אחידה, כדי לאפשר לאותו השפע פשוט לזרום דרך אותו הגוף, ולא להפריע, להיות כאילו חלק שהוא פעיל, ובדיוק עושה את התפקיד שלו בזרימה הזאת.
אפשר להגיע בקבוצה למטרה שהיא לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, לקבל מהחברים את הגדלות והחשיבות, ואת התזכורת שבעצם אין עוד מלבדו וצריך את האור המחזיר למוטב, בתנאי שאתה עושה את זה שם בשבילם. זאת אומרת, אתה מקבל את זה בשביל להחזיר את זה חזרה לתוך החברה ולתת לחברים את הגדלות ואת החשיבות של תכונת ההשפעה.
צריכים להרגיש את התלות שלנו אחד בשני, מתוך זה שאי אפשר להגיע למטרה בלי לעזור אחד לשני להגיע. זה אומר שאנחנו צריכים קודם כל לראות חברה כגדולה, את החברים כגדולים, אחר כך להגיע למצב שאנחנו מתפללים יחד לבורא שיעיר עלינו וייתן לנו את הכוח הזה כדי להשפיע.
בשאלה גם רב אמר שזה תלוי רק בו, באדם, איך הוא מסדר את היחסים שלו. וזה הזכיר לי את הדוגמה של רבי יוסי בן קיסמה, שכל הפעולה שלו הייתה בעצם להבין שבו אין את האפשרות לפתח את עצמו ולהתקדם בעצמו במאומה, והכל תלוי במידה שבה הוא מכניע את עצמו, ורואה את אפילו התלמידים שלו, שהם כביכול, לא כביכול, הם הרבה יותר קטנים ממנו, מכל שכן אנחנו כחברים, לנו עבודה הרבה יותר קלה, שאנחנו מלכתחילה שווים, ומי שחושב אחרת הוא רק באיזה דמיון, אז את הדמיון הזה עליו, את השקר הזה, שאני מעל החברים, עליו צריך לעבוד, מהסיבה הפשוטה שעם כל השקר הזה עדיין אין בי שום רוחניות, אין בי גם אופציה לרוחניות, למעט האפשרות שבה אני מתקלל, מתבטל, בתוך הכלי שבו ההשפעה הזו מתגלה.
תמיד צריך לחזור לאותה מטרה שדיברנו עליה, לאיפה אנחנו רוצים להגיע בסוף. וכדי להגיע לשם אנחנו צריכים לשלם. צריכים לשלם והרבה. ושזה לא, ושגם שבסוף לא נרגיש שאנחנו משלמים. אז זהו, רק החברה בסוף יכולה לגרום לנו את זה, שנרגיש את זה.
אני מצד אחד קובע את היחסים שלי בקבוצה, כך שאני כל הזמן נמצא בחיפוש אחר מקום איפה אני יכול להיות הכי יעיל, הכי משפיע.
האם אפשר להגיד שהעולם, הקבוצה, מה שאני רואה, זה מראה עד כמה שאני עדיין לא מכוון לבורא? כמו בכוונת, שיש נגיד שם שני כאלה עקבים, ואם אני מכוון את עצמי נכון, הם הופכים להיות לאחד, כן? אז עד שקבוצה לפניי ובורא לא הופכים להיות לאחד ביחס שלי, אני עדיין לא מכוון לבורא. האם אפשר כך להגיד? ובמה זה מחייב אותנו? כקבוצה זה הדגמת השבירה שבי. אם אני מקווץ כל הכלים השבורים יחד, מתקן אותם, אז אני בעצם מהכלי שלי עשיתי כלי מתוקן, היינו שבו נמצא בורא. לכן הקבוצה היא ההדגמה של הקשר שלי הלא טוב לבורא. היחס, הכיוון לא נכון. איך אנחנו? אז דרך הקבוצה מגיעים לתיקון. נו נו. שאלה אחרונה. שתי דקות.
אני חושב שכן, אפשר להגיד את זה בהחלט. אפשר לבדוק את עצמך בכל רגע, אם אתה רק מקבל מהקבוצה, אם אתה רוצה את זה בשביל להצליח בעצמך או בשבילם, אם אתה נהפך לשותף יחד איתם כדי להיות בתכונת ההשפעה. אפשר לבדוק את הכל בקבוצה.
בסופו של דבר, אתה צריך לראות אם בזמן הלימוד, בזמן במהלך היום, האם אתה מבקש בשביל החברים. שזאת תהיה הבדיקה שלך, ולפני זה אתה חייב קודם כל להגדיל אותם עד כמה שיותר, ואחד לשני עוזר בזה, שהם יהיו בעיניך כגדולים.
כן, זה מחייב אותנו כל הזמן לבקש לראות את הקבוצה כשלמה, לעשות מאמצים לזה, שזה בעיקר להגדיל את החברים בעיניי, ולראות את עצמי, להחשיב את עצמי כקטן לעומתם.